הנושא של השיחה עכשיו זה אוף החול של התבונה שעולה מן האפר של הקושי והמצוקה של הדוקה. The rising of the phoenix of wisdom from the ashes of dukkha. אז קודם כל קצת על אוף החול. מה זה אוף החול? אוף החול זה יצור מיתולוגי שחי במדבריות הלוהטים, וכל אלף שנה הוא נשרף, ומהאפר של עצמו הוא קם מחדש. הוא מופיע גם ביהדות, באיזושהי דרשה על תיבת נוח. האוף הזה מופיע שם ויש אליו התייחסות מאוד מיוחדת ואוהבת. והוא באינטרנט, כשהסתכלתי על מה זה אוף החול, כתוב, הוא סמלם של המתעקשים שעל אף כל הקשיים מסרבים להתייאש. אז חשבתי שזה תיאור הולם למה שאנחנו עושים כאן, שעל אף כל הקשיים שעולים כאן בריטריט, קשיים חיצוניים, מה שנקרא קשיים פנימיים, so called, אנחנו רוב הזמן מסרבים להתייאש. אוף החול של התבונה, אוף החול של אינסייט, אינסייט ויפאסנה, פירוש של המילה ויפאסנה זה אינסייט, תובנה. והדימוי של אוף החול עלה לי למעשה לאחרונה בעקבות החתולה שלי, איבט, יש סיפור שלם סביב השם שלה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. והיא הייתה לפני שנה מאוד מאוד חולה, היא גם מאוד מאוד זקנה. מכמה שבועות טובים, אני כל ערב לקחתי אותה לווטרינר לקבל עירוי נוזלים. והווטרינר ראה כמה אני אוהבת אותה וכמה אני קשורה אליה, אז הוא רצה שאני, מה שנקרא, לא אפתח ציפיות. אז הוא אמר לי, תראי, היא הולכת רק למקום אחד, רק לכיוון אחד. אמרתי לו, כולנו הולכים לכיוון הזה. ובאופן מאוד מפתיע ואפילו ניסי, הזקנה הזאת היא התאוששה וחזרה הביתה, ועכשיו היא שמחה ומאושרת משחקת, אולי זה קצת מוגזם בגילה, אבל היא גם רובצת בבית וגם רובצת בחוץ וגם ישנה איתנו במיטה וגם מפחידה את הכלבה. אז היא בקיצור חזרה לעצמה, וזה כבר שנה אחרי. אז הווטרינר אמר עליה, הבאתי אוף החול. אז זה אוף החול של התבונה שצומח מהאפר של הדוקה, של הקושי. אז מה זה דוקה? בשפה הפאלית, הרבה פעמים מתורגמת כסבל או סטרס, אבל למעשה, זו המילה הזאת מתייחסת לכל קשת החוויות האנושיות, מה שאנחנו קוראים לא נעימות, מה שאנחנו קוראים אולי שליליות. בקצה האחד אולי חוסר סיפוק, אי שביעות רצון, חוסר נחת, עד כן, הקצה השני של הסקאלה של אובדן ויגון ושכול. והבודה לא משאיר לנו הרבה לתהות, הוא מסביר לנו בדיוק למה הוא מתכוון כשהוא אומר דוקה. אז יש הדוקה של להיות מופרד ממה שאהוב, ממה שרצוי, ממה שנוח, כשאין לנו מה שהיינו רוצים שיהיה לנו. אין לנו את התנאים, אין לנו את החוויות, אין לנו את ההישגים, אין לנו את האנשים סביבנו אולי שהיינו רוצים שיהיו. אין לנו את הרגשות והמחשבות שהיינו רוצים שיהיו. וגם דוקה זה גם כשאנחנו תקועים ממה שאנחנו לא רוצים. תנאים שאנחנו לא רוצים, סיטואציות שאנחנו לא רוצים, עם אנשים שמעצבנים אותנו, בארץ שאולי לא מוצאת חן בינינו, בעבודה שאנחנו לא מרוצים ממנה, בזוגיות שאנחנו כבר מתוסכלים ממנה. וגם כאן עם רגשות שעולים בנו שאנחנו לא רוצים אותם. רגשות כמו כעס או בדידות או תסכול או שימום או חוסר שקט. לא רוצים את זה. אז יש דוקה של הגוף. הגוף סובל מרעב, מכאבי ראש, מכאבי בטן, כאבי שיניים, ממחלות כרוניות, מהזדקנות, ממוות. ויש את הדוקה של הנפש, סנקרה דוקה. כעס, קנאה, אשמה, בדידות, שנאה, חרדה, דיכאון, נפרדות, בלבול. אז הדוקה האמת המעצלת הראשונה שהבודה דיבר עליה. הבודה אמר שהאמת של הדוקה צריכה להיות מובנת. צריכה להיות understood. אנחנו צריכים להבין אותה. אבל הרבה פעמים אפשר אולי לראות שרובנו חיים כאילו האמת של הדוקה צריכה להיות avoided בכל מחיר. רק איכשהו באיזה שהן מניפולציות או אסטרטגיות. קריסטופר דיבר על זה נדמה לי בשיחת פתיחה, שזה מרגיש עכשיו כל כך כל כך מזמן, על maximizing pleasure and avoiding pain. כן, התנועה הזאת של החיים בתוכנו שאנחנו כל הזמן נעים עליה. אז לפעמים נדמה שאנחנו אולי מקדישים את כל החיים שלנו רק לנסות לעצור את המטוטלת הזאת, ושהיא רק תנוע לכיוון של הנעים, מענג, מהנה, ולא תתקרב בכלל לחלק של הדוקה. היום בקבוצה שאלה, אם עולה רגש, האם אפשר שהוא יהיה אובייקט למדיטציה? ולמה בעצם אנחנו אמורים לשים לב? אז הבודה דיבר על ארבעה תחומים מרכזיים שאליהם אפשר ורצוי וחשוב להפנות את תשומת הלב החוקרת שלנו, שחשוב להכיר, לחקור, להבין, להתקרב, להיות עם. ואני רוצה להפנות את הפוקוס אל התחום הרביעי שהוא ציין, אל עולמנו הפנימי, אל ממלכת התחושות והרגשות. אולי זה מרגיש מוזר בקורס של ויפאסנה, שאנחנו אולי חושבים שהדימוי שלנו זה אומר פשוט לשבת ולשתוק ולהתבונן בנשימה, שאנחנו נדבר על רגשות ותחושות. אז קודם כל, התייחסות קטנה לביטוי הזה להתבונן בנשימה, או להתבונן בכל דבר שהוא. אני לא אוהבת את המילה להתבונן. אני לא אוהבת להשתמש בה, כי היא מייצרת, בעיניי, הקונוטציה שהיא יוצרת אצלי, זה איזשהו ריחוק. הרבה פעמים אנחנו מייצרים איזשהו ריחוק מהחוויה, ובמקום, אני אוהבת יותר, למרות שזה מדובר במילים, ומילים זה מטאפורות, בכל מקרה, אבל אני אוהבת יותר להשתמש בביטויים כמו להתקרב אל, לחוות את, לשהות עם. גם כי נדמה לי זה היה בשיחת פתיחה שלי להזכירה את הביטוי הזני, הערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. אז להיות באינטימיות עם, עם הנשימה, עם התחושות הגופניות. ועכשיו אני רוצה להתפקס על הנושא של רגש. אז אם זה נדמה ש... מה לנו פה במדיטציה הזאת והדיבור על רגש, אז אולי כדאי להרהר אם יש בנו לפעמים חלקים, ברובנו, אולי בכולנו, חלקים מפותחים יותר, שעם השנים או עם החיוות הפנימי המיוחד שלנו, התפתחנו בהם יותר. שם אנחנו, בוא נגיד, יותר חזקים. זה תחום שאולי מעובד אצלנו. ואולי אבל יש חלקים אחרים שאולי קצת פחות נוח לנו להביא אליהם תשומת לב. והפיצול הזה בין הצדדים השונים שלנו עלול אולי לגרום לאיזשהו קונפליקט פנימי. אז יש חשיבות בלהביא את את אלומת האור של המודעות לכל החלקים השונים שבנו. ועולם הרגש, שלרוב הוא העולם שמנהל אותנו ומכתיב ושולט בהתנהגות וב-well-being שלנו, ברווחה הפנימית שלנו, הוא תחום חשוב מעין כמו לחקור, להבין, להתיידד עם, לפרום ולשחרר. עולם הרגש קרוב יותר אל הבינג שלנו, אל מה שכריסטופר קורא לו the deep, יותר מאשר הקופסה הזאת פה למעלה שמנהלת אותנו. אז אני אדבר על רגשות, ויש משהו קצת טריקי בלדבר על רגשות, מפני שאני לא חושבת שיצא לי להיות באיזשהו ריטריט שלא היה מישהו אחד שאמר, עולים בי המון רגשות, מה לא בסדר? ומישהו אחר שבא ואמר, לא עולים לי בכלל רגשות, מה לא בסדר? אז אם עולים בכם רגשות, נהדר. אם לא עולים בכם רגשות, נהדר. אנחנו עובדים עם מה שיש ועם מה שעולה. אני פשוט עכשיו בוחרת לשים פוקוס על תחום אחד מסוים, שאם הם לא עולים, אם הרגשות לא עולים כאן בריטריט, רוב הסיכויים, 99.9, שהם עולים בחיים בחוץ, מה שנקרא. אז זה טוב לעברר את השיח לגביהם, גם אם זה לא יהיה לנו רלוונטי לכאן ועכשיו. ואולי גם אם הם לא עלו עד עכשיו, מי יודע, יש לנו עוד כמה ימים טובים, תמיד אפשר to look forward. אז גם רגשות, ואפילו רגשות קשים, הם שער, יכולים להיות שער מאוד עוצמתי לשחרור, לשחרור פנימי. יכולים להיות הזדמנות פז להתעוררות. בין אם אנשים מהעבר הרחוק שלנו גרמו לנו לכעס או כאב, או אנשים מהעבר הקרוב, בין אם אנחנו כועסים או פגועים ממישהו מעבר או ממישהו מהווה, אמא או אבא שפגעו, אולי ממשיכים לפגוע עד היום, אולי ביקורתיים, אולי מזלזלים ביכולות, אולי לא תומכים ולא מבינים. בין אם זה בני זוג, בן בת זוג, שוב, מעבר, מהווה, אחרי פרידה, שיש מולם אולי קושי ותסכול, אולי כאב, אולי כעס וטינה. הרגשות האלה עצמם יכולים להיות שער להתעוררות, להשתחררות. גם אותם אפשר לראות כמקור לצמיחה, להבנה חדשה של עוד פינה חשוכה וכואבת בעולמנו הפנימי. לקבל מהם תובנה או לפרום אמונה ישנה, או לתקן מקום פנימי פצוע. האנשים האחרים בעבר או בהווה, והאירועים עצמם, רק משמשים טריגרים לפגישה מחודשת עם עמדות פנימיות שלנו, עתיקות, ותיקות, כמו משקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם באופן מוטה, שצובעים את החוויה שלנו ומשפיעים על התגובה הפנימית שלנו, יותר מהאירוע החיצוני עצמו. מה שנקרא, הבאנו את זה מהבית. זה לא אומר שהאירועים לא קרו באמת, בעבר הרחוק או בעבר הקרוב, או ממשיכים לקרות בהווה. וייתכן שאכן נעשה לנו עוול, שהייתה אלימות, שהיה אביוז, שהייתה התנהגות לא הולמת, פוגעת. למה שאנחנו אומרים כאן, אנחנו לוקחים את הפוקוס מכלפי חוץ, מלהפנות, מההרגל שלנו, להפנות את הפוקוס שלנו כלפי האנשים, כלפי האירוע, כלפי הסיטואציה, כלפי מה עשו לנו ומה אמרו לנו, ואנחנו מפנים אותו כלפי פנים. שמעתי את קריסטופר אומר פעם, מה שאנחנו חושבים על אנשים אחרים אומר הרבה יותר עלינו מאשר עליהם. ובהפניית הפוקוס כלפי עצמנו, חזרה מהאירועים, האנשים, מה אמרו לנו, מה עשו לנו, חזרה אל עצמנו, אנחנו בעצם, זו הצהרה שאנחנו מסכימים לפגוש, לפגוש את הדפוס שהתעורר, את התגובה האוטומטית שהיא כל כך עמוקה שלפעמים היא נדמת לנו כאמת, עד כדי כך שהיא בעצם שקופה לנו. וייתכן ששוב ושוב המיינד יחזור אל הסיפור, המיינד יחזור אל תוכניות נקם, המיינד יעבור שוב ושוב על אירועי העבר הכואבים. אבל אנחנו שוב ושוב נחזיר את הפוקוס אל המקומות העמוקים שלנו, נחזור אל ההסכמה לפגוש חזיתית את האמונות העמוקות שמנהלות אותנו, את הסנקרות, את הסכמות. המסורת מדברת על שלושה סוגים של סנקרות. סנקרה, מילה פלית ל... או סנסקריט, סנסקריט או פאלית, לתבניות מנטליות או דפוסים רגשיים או נטיות או התניות. אז המסורת מדברת על שלושה סוגים. יש סוג אחד שהוא כמו קו שחורצים על פני המים, והגל הבא בא ו... מחסה ומעלים. יש סנקרות שהם כמו קו שחרוץ בחול. זה לפעמים ככה בא איזה רוח חזקה ומערבלת את החולות ומחסה. ויש סנקרות שהם כמו חרוצות בסלע. אלה התבניות היותר יותר עמוקות שאנחנו נושאים איתנו. יכול להיות שיקח לנו כל החיים האלה, ואולי מי יודע אם יש חיים נוספים, נמשיך עם זה גם הלאה. הפסיכולוגיה המודרנית, תסלחו לי הפסיכותרפיסטים שאולי אני לא מדייקת, מדברת גם כן על שלושה סוגים של סכמות, של אמונות ליבה, שאנחנו מביאים אל המפגש עם העולם ועם האירועים ועם האנשים. סכמה אחת שסובבת סביב התמה של היותי אהוב או אהובה, תחושות של דחייה, תחושות של נטישה, הם ככה סביב הסכמה הזאת. סכמה אחרת של חוסר אונים, של חוסר מסוגלות, של חוסר יכולת, של אי אמונה ביכולות ובמסוגלות שלי. וסכמה שעוסקת בנושא של תחושת ערך עצמי, כישלון, אני הצלחה, אני בסדר, אני לא בסדר, אני שווה, אני לא שווה. אז עם המטען הפנימי הזה, עם הסנקרות העמוקות האלה, עם הסכמות, עם האמונות ליבה האוניברסליות והפרטיות שלנו, אנחנו פוגשים את העולם. כמה מעט אנחנו באמת רואים את הסיטואציות והאנשים שאנחנו באינטראקציות איתם, וכמה הרבה אנחנו רואים השתקפויות והשלכות של עצמנו שוב ושוב. כמה הרבה אנחנו פוגשים את אירועי ההווה דרך הפילטרים של העבר. כמה מעט אנחנו יכולים באמת לראות את הדברים כפי שהם, כפי שהם באמת, כמו שאחת ההגדרות לויפאסנה, לראות את הדברים כפי שהם באמת. לרוב אנחנו רואים את ההשלכות, הפרשנויות, הפחדים, השיפוטים, האמונות, הזיכרונות שלנו. כמו שכריסטופר אמר גם כן לפני כמה ימים, כל החיים שלנו הם קודם כל אירוע פסיכולוגי. אני רואה שעברה כמעט חצי שעה ועוד לא סיפרתי אף סיפור, ומה שזוכרים משיחות דארמה זה את הסיפורים, אז אני אספר סיפור שהוא רלוונטי. חייתי הרבה שנים באשרם, שבו תרגלנו ככה קצת בדומה וקצת בשונה מכאן, מדיטציות, יוגה, שירות, פרישות מינית, אוכל בריא, חיים פשוטים, ועשינו שם המון המון עבודה רגשית. זה היה ממש פוקוס מאוד מרכזי. אני שמה לראשונה, הגעתי לשם בגיל 27, אני חושבת, ולראשונה למדתי לבכות בחברת אנשים אחרים. זה היה בשבילי וואחד הישג. והייתה הרבה פתיחות לנושאים של הרגש. הבעיה הייתה, אחת הבעיות, זה ש... היו לנו כל הזמן כל מיני טרנדים. כל פעם היו מביאים לנו איזשהו טרנד חדש, והייתה בנו קצת, טוב, זה אולי סכנה שיש אולי בכל קבוצה או קהילה, קצת, משהו קצת עדרי. ואחד הדברים שהביאו לנו זה את הפורום. אם יצא לכם, שמעתם על הפורום, פעם זה היה בשנות ה-80, זה היה אסט, אחר כך בשנות ה-90, זה היה פורום, הפורום של Landmark Education, והביאו לנו את הפורום, וכל האשרם ביחד עברנו סדנאות, וסדנאות מתקדמות של הפורום, וזה היה מאוד מוצלח, ומועיל, אבל היה להם משהו שהם אמרו, הם היו מזמינים אנשים לשתף, ככה עם המיקרופון לפני כולם, וזה לא... זה לא כמו פה 100 איש, זה שם 300 איש בקהילה שהיינו באשרם. ולשתף מהלב, לשתף רגשות, וכמובן אנחנו היינו טובים בזה, ושפחנו והתבחבשנו וזה. והתגובה שלהם הייתה, אוקיי. תגובה אמפתית, אני חייבת להגיד, הם עשו את זה בצורה אמפתית. אוקיי. עכשיו יש לך, הולך, 30 שניות לרדת מזה. You have 30 seconds to get off it. וזו הייתה הצעה בסך הכל יפה ומוצלחת. וכמו שאמרתי, הם עשו את זה עם הרבה חמלה. אבל כדרכם של טרנדים ועדריות, אנחנו התחלנו להפעיל את זה אחד על השני בכזאת אינטנסיביות, שכל פעם שמישהו פתח את הפה ואמר, ניסה להגיד מה שלמה, אז ישר קפצו עליו שלושה אנשים ואמרו לו, אוקיי, יש לך 30 שניות לרדת מזה. אז עבודה עם רגשות זה רק מראה לנו שיכולים להיות לה כל מיני פנים. אנחנו מצד אחד רוצים להביא גישה רכה ומקבלת, אבל אנחנו לא רוצים לגלוש להתבחבשויות לא התמכרות, כמו להתבולל ברגשות. מצד שני, אנחנו לא רוצים, למעשה אני יכולה לחשוב על גרסה דרמית של ה-30 שניות לרדת מזה, וזה השחררי. שחררי את זה, שחרר את זה, let go. כאילו, רגע, סליחה, עוד לא הספקתי להרגיש את זה, מה כבר לשחרר כל כך מהר? אז כאן בריטריט אנחנו מפנים את הפוקוס פנימה עם גישה של הסכמה לפגוש, עם סקרנות ועם רצון אז וכן ללמוד משהו על עצמי כדי להשתחרר. הפניית תשומת הלב אליי מאפשרת לי להניח קצת, כל פעם קצת יותר, לאדם, למאורעות שהעלו בי את הרגשות האלה. למרות הנטייה המאוד טבעית שלנו לנסות לחזור ולעסוק בהם. ועצם ההסכמה, להפנות את תשומת הלב פנימה, והגישה של שולחת מסר עדין אל הנפש. והנפש מגיבה אל המסר הזה. ומסכימה להיות, כמו שקריסטופר דיבר, על קונטקט. לאט לאט אנחנו יכולים להגדיל את החיבור ואת הקונטקט שלנו עם העולמות הפנימיים. עולמנו הפנימי אינו מהווה מכשול או בעיה. אין הפרדה אמיתית בין עולם פנימי רגשי כביכול לעולם רוחני, כביכול לעולם חיצוני. אנחנו עובדים עם מה שיש. ועם מה שהנפש בתבונתה בחרה להעלות עכשיו. אנחנו לומדים לבטוח בתנועה ובחוכמה של הנפש. עובדים עם מה שיש, זה אומר, לא מתווכחים עם ולא מתנגדים למה שעולה. גם אם הוא לא עומד באג'נדה שלנו, שבאנו איתה לפה מהבית. אולי באנו עם אג'נדה של אני רוצה קצת שקט ושלווה ואני רוצה להשאיר את הכל מאחור. וגם המחשבה שרגשות הם לא בכאן ועכשיו. אותו כאן ועכשיו מפורסם שקריסטופר דיבר עליו. הרגשות, הטריגר לרגשות, ייתכן שהוא נעוץ בזיכרונות מעבר, אבל הרגש שעולה הוא בהווה. והבודה דיבר על החשיבות העצומה שיש לרפלקסיה נבונה לשלושת הזמנים. לעבר, להווה ולעתיד. אז מהי, אם כן, רפלקסיה נבונה? איך אנחנו אמורים לפגוש רגשות, תחושות פנימיות? איך אנחנו אמורים לפגוש רגש מסעיר, סוער, כואב, מטלטל, מציף? אז מה שאני אגיד עכשיו אולי זה הכי חשוב. אז בכל השיחה זה הכי חשוב. אני רוצה להציע שלוש איכויות, שלוש חברות שיכולות לתמוך בנו במפגש הזה עם עולמנו הפנימי, שלוש חברות ובונוס של חברה נוספת. שלוש חברות שהן כמו שלושת עמודי המקדש, או אני חושבת עליהן כעל שלוש הכהנות הגדולות, שאותן אנחנו לוקחים איתנו לתמיכה במפגש הזה, שלפעמים הוא לא קל, הוא לא פשוט, וכמו שאמרתי קודם, צריך אומץ ורצון כן לפגוש. אז החברה הראשונה, הכהנת הגדולה הראשונה, מיינדפולנס. שתהיה לנו בהירות, בהירות, צלילות לגבי מה שקורה. מסורת ממשילה את המיינד לפעמים לחיית פרא שמשתוללת, ובשביל להשקיט אותה אנחנו קושרים אותה לעמוד, ליתד או עמוד, והיא לאט לאט היא נרגעת, ולאט לאט היא נשכבת לה ליד העמוד ומגרגרת. העמוד הזה זה המשל מיינדפולנס. החברה השנייה זה יציבות. אנחנו רוצים לשבת ולהכיל את הרגשות כמו הר. יציב, שקט, מכיל. למצוא תנוחה ולשבת בה כמו תנוחת הלוחם. יציבות. אקונומיטי. כמו עבודה משתמש בדימוי של כמו האדמה שאנשים וחיות, ואני מצטטת, משתינים ומחרבנים עליה והיא לא אכפת לה. כזאת יציבות. והחברה השלישית, תבונה. אנחנו רוצים לפגוש את עולמנו הפנימי ללא יחזות, ללא הזדהות, כמה שניתן. וכשעולה קושי ועולה כאב, הקול של התבונה אומר לנו, זהו דוקה. זוהי האמת הנאצלת הראשונה. האמת הנאצלת הראשונה שהבודה אמר שהיא צריכה להיות מובנת, שאנחנו צריכים להבין אותה. לא לנסות להתחמק ממנה, לא לנסות להימנע ממנה. זוהי דוקה. והחברת בונוס. למתקדמים. האמת היא שלא, לא, לא, לא למתקדמים, לכולנו. מתה. לב רך וחומל. קודם כל כלפי עצמנו. לאהוב, לאהוב ולחבק את עצמנו גם כשאנחנו בקושי. אני רוצה להקריא ציטוט של המורה הטיבטי צ'וגיאם טרונגפה, הלב הער של הלוחם, או הלב הער של הלוחמת. אם אתם מחפשים את הלב הער, אם תשלחו את ידכם מבעד לצלעות לחוש אותו, אין שם שום דבר מלבד עדינות. אתם חשים פצועים ורקים. ואם תפקחו את עיניכם לשאר העולם, אתם חשים עצבות עצומה. עצבות כזו אינה באה בשל העובדה שלא התייחסו אליכם יפה. זוהי עצבות בלתי מותנית. היא מתרחשת בגלל שהלב חשוף לחלוטין. עבור הלוחם, עבור הלוחמת, חוויה זו של לב חשוף ועדין מולידה חוסר פחד. אנחנו לא מדברים על חוסר הפחד של בריוני רחוב. חוסר פחד אמיתי נולד מתוך עדינות. הוא בא מכך שאתם מאפשרים לעולם לגעת בלבכם. הלב החשוף והיפה. אתם מוכנים לפתוח אותו. ללא התנגדות או ביישנות. ולעמוד מול העולם. אתם מוכנים לחלוק את לבכם עם האחרים. אז כשאנחנו מתרגלים מטה כלפי עצמנו בזמנים של קושי, אנחנו יכולים גם לבדוק מאוד מאוד בזהירות אם אפשר להתכוונן למטה גם כלפי האדם שאנחנו כועסים עליו. שוב, מאוד בזהירות, לא כאידיאל, לא כמקום לדחוף את עצמנו אליו, לא כקונספט. החוויה שלי, אפשר מאוד לכעוס ואפילו לסנוע, ועדיין לא לאחל לאדם שפגע בנו שיהיה לו או לה רע. אפשר עדיין בתוך הכעס והפגיעה והכאב לקוות ולאחל לו או לה שיהיה להם טוב, שירגישו בטוחים ומוגנים. זה אולי נשמע רדיקלי, אבל זה אפשרי. הלב הוא שריר גמיש. הלב המטאפורי והאנרגטי. הוא יכול להכיל כמה רגשות שונים בעת ובעונה אחת, אפילו רגשות סותרים, אמביוולנטיים. אני רוצה לשתף אתכם בהגדרה האמריקאית לאמביוולנטיות. זה לראות את החותנת שלך נוהגת בפורשה החדשה שלך אובר הקליף, מעל הצוק. זה מה שנקרא רגשות מעורבים. אני אומרת שזו הגדרה אמריקאית, כי הם תמיד משתמשים, יש להם או דימויי ספורט או דימויי מכוניות. אבל מטה זה לא בדיוק רגש, מטה זו התכוונות. ואפשר לאמן את הלב להתכוון לטוב גם כשאנחנו כועסים או פגועים. מילה אחת מעניין כעס, רגשות של כעס. כעס הוא לא רגש ראשוני, ומתחתיו יש תמיד רגש אחר. יכול להיות אלבון, יכול להיות חוסר אונים, יכול להיות כאב, פגיעה, עצב. ככל שהכעס או הכאב עמוקים יותר, ככל שהם חזקים יותר, זה מצביע על כך שהשורשים, ששורשי הכאב עמוקים וקדומים יותר. והרבה יותר מועיל, הרבה יותר ישחרר אותנו אם נפנה את תשומת הלב עמוק יותר, מאשר רק על הסרפיס ההרגלי, התגובה ההרגלית שלחלקנו אולי יש של להגיב בכעס ותסכול. הבשורות הטובות הן שהמפתח לשחרור לא נמצא בידיים של האחר או האחרת או האחרים. לפעמים זה נדמה שהפקדנו את המפתח בידיים של מישהו אחר. ואם יש לנו ציפייה שנשתחרר מהסבל שלנו, על ידי כך שמישהו אחר ישתנה, אז המפתח לאושר ולחופש שלנו נמצא בידיים שלהם. ואנחנו לא רוצים לחכות שאחר או אחרת או אחרים, או העולם, או הסיטואציה, או המדינה, השתנו בשביל להיות חופשיים, כדי שאנחנו נהיה חופשיים. אנחנו לא רוצים לחכות. אנחנו לא רוצים שהחופש שלנו יהיה תלוי באנשים אחרים. לאף אחד אין את המפתח לפתוח את דלת הכלא של הלב שלנו. רק לנו. אפילו לא לבודה. מישהו בא פעם אל הבודה, ואמר לו, אתה כזה מוצלח ומוכשר וכל יכול, אז יאללה, תשחרר אותי. כאילו יש איזה שרבית קסמים שהבודה יכול להוריד ולהגיד, bless you. והבודה אמר, הייתי עושה את זה בשמחה, באמת, זה לא שאני מחזיק איזה משהו ואני מתקמצן עליו. אבל אני לא יכול. ואז הוא שאל את האיש, מאיפה אתה? אז הוא אמר לו, מאיזה כפר, כמה, במדינה אחרת. אז הוא שאל אותו, אתה מבקר לפעמים את המשפחה שלך? הוא אומר, בטח, בטח שאני מבקר. ואתה יודע את הדרך לשם? בטח, בטח שאני יודע. ואתה יכול להסביר לי איך להגיע לשם? הוא אומר, כן, הנה אתה יוצא בכביש הראשי מהכפר, ואתה הולך כך וכך, ואתה מגיע לעמק, ואחר כך אתה מגיע להר, אז תיזהר, בהר הזה יש נמרים, ואחר כך אתה מגיע לנהר גדול, אז תיזהר, הוא שוצף, ושם יש איזה אוהל שאתה יכול, יש שם צ'אי שופ, אתה יכול לקנות לך איזה צ'אי, ולאכול קצת מסאלה דוסה, וככה תיאר לו את הדרך. אז הבודה אמר, תיארת את הדרך כל כך יפה, כל כך מוצלח, איך זה שאני עדיין כאן? אז הוא אמר לו, אבל תראה, אדוני, אתה צריך ללכת. זה לא מספיק שאני מצייר לך מפה. אתה צריך לצעוד. אז הבודה אמר לו, אותו דבר. Same same, but not different. אני מתווה לכם את הדרך. אתם צריכים לפסוע בה. לפעמים הפסיעה הזאת היא לא פסיעה קלה. לפעמים היא מאתגרת. ובשביל זה יש לנו כאן אחד את השני, את התמיכה, את הסנגה. אנחנו לא צריכים לצעוד אותה לבד. להפך, הבודה אמר, זאת לא דרך לצעוד אותה לבד. זו דרך לצעוד אותה ביחד. לפני כמה זמן חוויתי קושי רגשי, כמו כזה שעכשיו תיארתי, ונסעתי באוטו והדלקתי את הרדיו, והמילים הראשונות היה שם שיר, והמילים הראשונות שהאוזן שלי קלטה מהשיר, שיר שאתם מכירים, של קורין הלל, שהמשפט היה, מתוך עולמות שבורים היא צומחת. היא צומחת, היא רוקדת. אולי זה רוקמת, אבל אני אהבתי לשמוע שהיא רוקדת. אז אנחנו מוזמנים לרקוד עם זה. ולזכור שאנחנו צומחים. מתוך עולמות שבורים אנחנו צומחים. אני רוצה לסיים מתוך ציטוט מתוך תפילת הנעילה, מאוד רלוונטי לימים שלנו האלה. פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום. היום לפני, השמש יבוא ויפנה, נבואה שעריך. פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום. היום יפנה, השמש יבוא ויפנה, נבואה שעריך. להזכירנו, אומר המדרש, שדווקא בשעה שנדמה לנו ששערים נסגרים בפנינו, כשאנחנו מרגישים שפנה היום ואור השמש נעלם, דווקא אז נפתחים שערים חדשים. נפתחים שערים לתובנות חדשות, להבנה וחיבור יותר עמוקים אל עצמנו, לתיקון וריפוי של מקומות פנימיים כואבים ופצועים, שערים של פרימה של דפוסים ותבניות מנטליות ורגשיות. נפתחים שערי שמיים בדרך אל החופש ואל ההתעוררות.
אני אשב כמה רגעים בשקט משותף. שכל היצורים החיים לא מחוברים בעומק על המקורות הפנימיים של שחרור וחופש. תודה רבה על הקשבה.